השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום, אנחנו מתחילים את דף למתת עמוד א' במציע. רק לפני שנתחיל שתי הודעות קטנות, אפשר לשמוע את השיעורים עכשיו גם בטלפון בטלפון 072-453-118, ואפשר לקבל אותם ישירות לתיבת המייל. את זה אפשר לעשות על ידי הרשמה באתר sinai.org.il. נתחיל. אנחנו באמצע סוגיית האם מורידים קרוב לנכסי שבוי. כלומר, אדם נשבע, שבו אותו והשאיר שדה, ואנחנו רוצים לעזור לו לשמור לו על השדה. האם אנחנו מורידים את הקרוב משפחה שלו, היורש אותו, שירד לשדה הזאת ויתפל בה, או שלא? בדף הקודם ראינו שזאת מחלוקת תנאים, אחרי שראינו שזאת מחלוקת המוראים. תנקמה אומר שלא, ורשבג אומר שכן. הברייתא חילקה בין שלושה מצבים. מצב אחד זה שאנחנו יודעים או שמענו שהשבוי הזה נפטר. במצב הזה אנחנו מורידים קרוב, והוא אוכל לפי הברייתא כמה שהוא יכול עד הרגע שהשבוי מגיע חזרה. מצב שלישי, שהאדם זה הוא לא שבוי, אלא הוא עזב מדעתו את האזור. במצב כזה לא מורידים קרוב לנכסי שבוי. מצב הביניים, ששם המחלוקת, זה שהוא שבוי ואנחנו לא יודעים מה קורה איתו, ואז תנא קמא לא מורידים, ורשב"ג אומר שכן מורידים שבוי לנכסי קרוב. עכשיו, הברייתא אומרת בדף שלנו, וכולם שמין להם כאריס. כשהאדם הזה יורד ואוכל, הוא מקבל אחוזים כמו שהאריס מקבל אחוזים. על מה זה מדבר? אז ודאי שזה מדבר על המקרה האמצעי, כי במקרה הראשון הוא אוכל כמה שהוא רוצה, במקרה השלישי בכלל לא מורידים והוא לא אוכל כלום. אז זה מדבר על המקרה האמצעי לפי רשב"ג. עכשיו, מה וכולם בא לרבות? לעתו ימי, טיפה מדלג ונחזור אחר עוד רגע, זה בא לרבות את הדין של רב נחמן, שאומנם אמרנו שאם אדם עזב מרצונו לא מורידים, אבל אם אדם ברח כי הוא בורח, כי הוא הרג ורוצים להרוג אותו, אז הוא היה כל כך בהול לברוח, אז הוא לא הספיק למנות מישהו לטפל בשדה שלו, ולכן כן מורידים. אומנם אם הוא בורח רק בגלל שהוא בורח ממס, אז באמת לא מורידים. עכשיו נחזור אחורה, אנחנו בשורה 13. הגמרא מנסה להבין למה הדין הזה דומה. הגמרא משווה את זה לדין של בעל בנכסי אשתו. בעל בנכסי אשתו, נכסי מילוג, זה השדה שלה והפירות שלו, והוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה, אבל עד הרגע שהוא מגרש אותה. ואפילו אם הוא השקיע כבר באותה שנה השקעה גדולה בשדה, אבל הוא גירש אותה, הוא לא יקבל את הפירות של אותה שנה, חוץ ממה שהוא הספיק כבר לאכול. אז למה אצלנו זה כמו אריס, שהוא יקבל אחוזים גם אחרי שהשבוי יחזור, ואילו שמה הוא מקבל הכל רק עד רגע הגירושים? אז הגמרא אומרת, אצלנו זה יותר דומה לבעל בנכסי אשתו הקטנה, שחיתנו אותה אחיה או אמא, שהיא נשואה לו רק מדרבנן, ואם היא רוצה יכולה למען לקום וללכת, ויגמרו הקידושים. אז כיוון שהבעל הזה הוא לא כל כך סומך על זה שהשדה תישאר אצלו להרבה זמן, יכול להיות שהוא לא ישקיע, אז רבנן תקנו שהוא יהיה כמו אריס. ואז, אם הוא ישקיע והיא פתאום תמען, הוא עדיין יקבל את האחוזים של אותה שנה. אותו דבר אצלנו. האדם שיורד לנכסי השבוי, הוא לא סומך על זה שהוא יהיה שם הרבה זמן, כי הוא לא יודע מה קורה עם השבוי, יכול להיות שהשבוי חי ויחזור עוד רגע, לכן אולי הוא לא ישקיע, אז רבנן תקנו שהוא יהיה כמו אריס והוא יקבל אחוזים, אפילו אם פתאום השבוי יחזור. ועכשיו יש הגבלה של רב יהודה בשם שמואל. רב יהודה בשם שמואל אומר שהאריס יורד רק שאין פירות ממש מוכנים בשדה. אם יש פירות שמוכנים לקצירה או לקטיף, אז בית דין קודם כל ממנים אפוטרופוס, הוא מטפל בצד הזה, וכשהשדה ריקה מפירות, אז מורידים קרוב שהוא יהיה כמו אריס, והוא יטפל ויתפח בשדה מעכשיו. למה לא משאירים את האפוטרופוס? לא משאירים אפוטרופוס למבוגרים. עכשיו אנחנו 8 שורות מלמטה, הדין של רב הונה. קטן. קטן, אומר רב הונה, הוא מחוץ לעסק משני הכיוונים. כלומר, לא מורידים גדול לנכסי קטן, וגם לא מורידים קטן לנכסי גדול, שהוא אמור לרשת אותו. לא מורידים קטן לנכסי גדול, כי אולי הקטן לא יטפל טוב בשדה, הוא יקלקל את השדה. לא מורידים גדול לנכסי קטן, כי אנחנו חוששים שאותו גדול יטען שהשדה הזאת באמת שלו, שהוא ירש אותה. צריך לזכור שמדובר פה על קרוב משפחה יורש של אותו קטן, הוא יטען איכשהו שהשדה הזאת בעצם שלו. מתי יש חשש כזה? אז בהתחלה הגמרא אומרת, בתחילת עמוד ב', שזה דווקא אם זה אח מהאבא, אבל לא אח מהאבא, וגם באח מהאבא אין חשש אם עשו שטר כשהקטן קיבל את השדה, או שזה בית ולא שדה, שאז השכנים יכולים להעיד לטובת הקטן. אחרי זה הגמרא חוזרת בה, ולא מורידים לנכסי קטן בשום מקרה. אז מי עדיף? עדיף איש זר. למה איש זר עדיף? הרי גם איש זר יכול להגיד, אחרי שהוא יישב שם 3 שנים שזה שלו, כי יהיה לו חזקת ג' שנים, מכאן מסיק רבה שאין חזקת ג' שנים בשדה של קטן. ואפילו אם התחלת לשבת שם כשהוא היה קטן, ואז הוא גדל, ואז ישבת שם 3 שנים, עדיין אין חזקת ג' שנים בשדה של קטן. עכשיו סיפור, אנחנו בשורה עשירית בעמוד ב'. ההיא סבתא, הייתה סבתא אחת עם 3 בנות. הסבתא ואחת מהבנות נשבו. נשארו 2 בנות. אחת מהשתי בנות האלה נפטרה ונשארה ילדה קטנה, תינוקת. אז עכשיו יש לנו נכדה קטנה ואחות. ולסבתא היה שדה. עכשיו את מי נוריד לשדה? אם נוריד את האחות הגדולה, יכול להיות שהסבתא כבר נפטרה, ואז הנכדה הקטנה ירשה שליש או חצי מהשדה, ויוצא שאתה מוריד גדול לנכסי התינוקת הזאת, וזה אסור. אז את מי תוריד את התינוקת? הרי אמרנו שלא מורידים קטנה לנכסי שבוי. אז מה עושים? אז הבאי אומר שנעשה חצי חצי. לאחות הגדולה ניתן חצי, כי מה אמרת? שאולי הסבתא נפטרה, ואז בעצם אתה מוריד גדול לנכסי קטן? נכון, אבל אם הסבתא נפטרה, אז לגדולה הזאת יש לפחות חצי. ואם האחות השנייה עדיין בחיים, אז לגדולה יש שליש, והיא יכולה לרדת לשליש של האחות הגדולה, אז היא יכולה לרדת לסך הכל לשני שליש. אז לכן מורידים לחצי, שזה נלך על בטוח. החצי השני ניתן לקטנה, לתינוקת, אבל על ידי אפוטרופוס אומר רשי שזה פותר את הבעיה של נתינה לקטן. אמנם תוספות שם חולק. עכשיו מה יקרה אם אחרי זה נגלה שהסבתא נפטרה, אבל לגבי האחות אנחנו עדיין לא יודעים, אז עכשיו, אם האחות השלישית נפטרה, אז האחות שנשארה והתינוקת כל אחת חצי. אם האחות השלישית בחיים, אז כל אחת שליש. אז לכן, שליש בטוח שייך לאחות הגדולה. שליש בטוח שייך לתינוקת. נשאר לנו שליש של האחות השלישית שאנחנו לא יודעים מה איתו. אז פה עוד פעם אותה מחלוקת. הבאי אומר נעשה חצי חצי באותו שליש. שישית לאחות הגדולה, היא תרד לשם ותהיה כמו הריסה. שישית לאפוטרופוס של הקטנה. רבה בשני המקרים אומר, ברגע שנתת לאפוטרופוס, אז כבר תיתן הכל לאפוטרופוס. אז במקרה הראשון תן את הכל לאפוטרופוס, במקרה השני תן את כל השליש לאפוטרופוס של הקטנה ולא רק שישית. עכשיו נראה סיפור על מרי בר איסק, אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', בסוף נראה מה הקשר לסוגיה שלנו. מרי בר איסק היה איש אלים, היה זמן שהוא נסע עם אביו לבי חוזאי, שם אבא שלו התחתן עם אישה אחרת, נולד לו ילד, מרי עצמו חזר למקומו, עכשיו האבא כנראה נפטר, מרי ירש את כל השדה שלו ואת כל הנכסים שלו. יום אחד פתאום הגיע אדם ואומר שהוא אח שלו, שנולד לאבא בבי חוזאי והוא רוצה חצי מהנכסים. מרי אומר לו, אני לא מכיר אותך, תוכיח שאתה אח שלי. הגיעו לדין אצל רב חיסטה, רב חיסטה אומר לאח, תביא באמת עדים שאתה אח שלו. הוא אמר, יש לי עדים, אבל הם מפחדים לבוא כי הם מפחדים ממרי. אז רב חיסדה אומר למרי, אז תביא אתה עדים שהוא לא אח שלך. אז מרי אומר לו, אבל המוציא מחברו עליו ראיה. אז הוא אומר לו, נכון, אבל אנשים אלימים כמוך, אני דורש עדים מהנתבע. אומר לו, מרי, אבל גם אם אני אביא עדים, הם עדיין יעידו לטובתי כי הם יפחדו ממני. אומר לו, אבחיס, עד כדי כך אני לא חושש. שעדים יפחדו לבוא בכלל, זה אני מבין. אבל שהם יבואו והם יעידו שקר מפחד, זה אני לא מאמין. באמת באו עדים ויעידו שהאיש הזה הוא באמת אח שלו. אז עכשיו הם צריכים לחצות. עכשיו, במה הם יחצו? הרי מרי הוא זה שנטע את העצים ואת הפרדסים. האם האח השני יקבל חצי? אח השני טבע חצי, אומר לו חיסדה, באמת מגיע לו חצי, והוא הוכיח את זה ממשנה שאומרת שאם אחים חלקו בירושה, והאחים הגדולים איבדו את השדה, האחים הקטנים שלא עבדו עדיין מקבלים חצי. דוחה את הראיה הבאי ואומר שמה, האחים הגדולים כשהם עבדו בשדה, הם ידעו שהאחים הקטנים יקבלו חצי, והם קיבלו את זה על עצמם, אבל פה מרי לא ידע בכלל שיש לו אח, למה שהוא יקבל חצי? אז את הראיה הזאת דחינו. עכשיו רבי עמי בא ממקום אחר, והוא אומר, לפחות ייתן למרי כאריס. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו. אמרנו שאם אדם נשבע בהי, והורדנו קרוב לנכסים שלו, והוא עובד בשדה, הוא יקבל אחוזים כמו אריס שעובד בשדה. אז לפחות ייתן גם פה למרי שעבד בשדה של מישהו אחר. כאריס דוחה אותו רב חיסדה שתי דחיות. קודם כל, כשאנחנו מורידים קרוב לנכסי שבוי, זה ברשות, וכאן מרי ירד שלא ברשות. אמנם הוא לא ידע, אבל זה היה שלא ברשות. דבר שני, האח הזה הוא היה קטן, וכבר אמרנו שלקטן לא מורידים קרוב לנכסי שבוי, לכן גם כאן מרי לא יקבל כאריס. הגענו למשנה בדף מם עמוד א', כל טוב.